כן. איך קוראים לך? כן.
אני חיית המלאק. זה היה חיית מאוד חשובה. כן, בשש בחירות, שרים כל יום, וחל הנבות חשובות. זה היה שרי, לא היה. לי קצת תמורה, כאילו לי אישית, אתה קטן, כן, אבל... לידי קוראים. להבין את עניינה, אם אפשר, אם אפשר לך להבין. כי בתוך העניין, אם עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שעם X זה המלאק. אם בתוך העניין, אז נדבר עליי, אתם מה שאני יודע, עומד לידי ילד בן שנה לאור. זה מה שאתה אומר.
טוב, שאלה מכבדה מאוד. בדרך כלל אנחנו מקדישים לשבת. שנקראת שבת זכור. יש דרשה, בדיקת יומים, שכל שנה אני מגיע ללעוס אותה. לשכנע את כולם להרוג ילדים בני שנה. הניסיון הרע ששכנעתי. הניסיון הרע, ואני יודע, כבר עשינו את זה מחזורים רבים. הניסיון מורה שאפשר להשתכנע. רק מאחר שזה לוקח... לא, באמת כל השבת, במקומותינו נהגו לעשות את זה בשבת זכור, אז יש לשיעור מיד אחרי תפילת שחרית, וכמה זמן זה לוקח לאל שהיו שעה, שעה וחצי. שעה וחצי, אני סוגע לגמרי. אפשר לסיים מהר יותר, אבל כיבור ככה זה משנה. אבל עכשיו אני לא מתחשק לי להגיד את השעה וחצי. אז אני רק אסתפק בהמלצה. תקח את ספר ממרי ראייה. בספר של הרב קוק, יש החומה. וזה עמוד 508, שם יש תשובה לשאלתך. אומנם זה קצת בשפה של הרב, אבל קרא את זה לאט. פעמיים, אתה תבין לאט. מה אני עושה בשיעור? אותו דבר, רק מקריא, אולי קצת מסביר. אבל בסך הכל כל מה שכתוב שם זה מה שאני אומר. הכל ברור אחרי. אז יכול להיות שאם הייתי אומר, אם אתה מבין קצת יותר טוב, אבל... מספיק על מעט לראות שזה לא כל כך לא יכול להיות. את זה אפילו אם אתה תקרא בכוחות את עצמך את זה. אני מסתפק מזה כך שם. כן? תזכיר לי איך קוראים לך?
רב.
כן. מה זה עולם הבא? כשאתם מתים. לא, זה לא כל כך ארוך. עולם הבא. עולם הבא, דומני שבספר העיקרים, אז יש פרק על הנושא הזה, גם יש חוברת של הרב ציודי שנקראת עולם הבא. מה שאני זוכר, אז הם אומרים שם דברים דומים שניהם. ויש ארבע פירושים למילה עולם הבא. הם פירושים שונים. זאת אומרת, המושג עולם הבא, כי אתה שומע מי שמדבר על עולם הבא, אז אתה צריך לברר על מה הוא מדבר. זה יכול להיות ארבע, אולי חמש, אפשרויות שונות. יש פירוש אחד של עולם הבא, הוא מאוד מפורסם, דווקא בחוגים שלנו הם מייחדים את זה לרב ציודה, כי הוא באמת משם החוגים יודעים את זה במקורות הרב ציודה, אבל זה במקורות קדומים יותר כמובן, שפירוש המושג עולם הבא זה העולם ההולך ובא. איך נגיד? אפילו, הנה, השנייה הבאה, אופס, כבר הפכה להיות עולם הזה, אבל אם נתכוון שנייה הבאה, כל השנייה הבאה זה בא, זה בא, בא, הכל הולך ובא. אז כל העולם ההולך ובא הוא העולם הבא. גם העולם הזה ההולך ובא, שכל שנייה אתה קולט אותו ומתרגם אותו לעולם הזה. זה מציין משהו אידיאלי, כי העולם הבא הולך ובא, הוא ודאי רחב יותר, איננו אחור באחירות המציאות הסובייקטיבית המצומצמת של עולמנו זה. כי תמיד מה שנספג בלבבותינו הוא כבר מצומצם. אלה תבניות התחושתיות, ההכרתיות, החווייתיות שלנו, שעם כל הכבוד להם אפשר יותר מזה. אבל העולם הבא מצד עצמו הוא היותר מזה. תמיד יותר מזה. תמיד זה הנקודה שתישאר עוד נפגבת ובלתי מצומצמת בצמצומנו. זה העולם הבא. זה הצד האידיאלי. עד כדי כך שאפשר להמיר את המשמעות של העולם הבא במשמעות של העולם האידיאלי. האידיאליות עצמה זה העולם הבא. ודאי שהוא בלי סוף, הוא כל הזמן הולך ובא. נכון? הוא בלי סוף, שהוא איננו מצומצם לגבולות הסופיים שלנו, והוא עוד הולך ובא, לאין סוף. עד כאן פירוש אחד. שזה יכול להיות משמעות כזאת. אין לו חלק לעולם הבא, כי למשל, אדם והוא מנהל את חייו בצורה מאוד מטריאליסטית. הוא בז לערכי היסוד של האידיאל. תראה אמונת ישראל למשל. הוא לא קשור אליהם. הוא לא קשור אליהם, זה לא בגלל שהוא אומר אני לא מאמין שהתורה מן השמיים. ותו לא. אלא הרמב״ם שאומר שכל מי שלא מאמין באחד מהדברים האלה עיקרים, אז יוצא מכלל הדעת והוא לא בן עולם הבא. אז לא הכבוד, אצל הרמב״ם האומר זה לא אומר את זה ורבלית ותו לא. כי כמו שהוא אומר ביחס לאמונה, אמונה אינה זו הנאמרת בפה, זאת המצטרת בנפש. גם התפירה היא כזאת, אינה זו הנאמרת בפה, אלא זאת המצטרת בנפש. לא שדיבורים כאלה הם לא ניבול פה, הם ניבול פה. אבל הדיבורים האלה הם עקורים מעולם הבא. והיה, והדיבורים האלה הם מגלמים מעמד נפש, וזה מה שהוא מבטא בעומר חייו. אז מה אתה רוצה? יכול להיות יהודי, ויכול להיות הרבה דברים שהיינו רוצים בטובתו, אבל מנהל מהלך חיים גס, חומני, חסר תודעה, חסר שאיפות ביחס לאידיאל, לצדדים ה... ערכיים הגבוהים שמתבטאים בעיקרי אמונת ישראל ותורה. אז זה לא חלק לעולם הבא. נכון. קראת תקראת הנפש ההיא, עבונה בה. הצדדים הנפשיים האלה הם קורטים, כי הם נמצאים במציאות העיוות לא מתאים אותם, לא מזרים אותם עם אותו צד בייתי, עדים ואידיאלי שהולך ומתגלה כל הזמן. זה המציאות. זה מציאות מצער, אבל יכולה להיות יהודים שהם לא בני עולם הבא. אמנם לפעמים בפירוש מילה עולם הבא מתאמים דבר אחר. אולי יש לזה קשר לעולם הבא הקודם, אבל עדיף בשלב ראשון נבין את זה כמושגים נפרדים, כשמות מושאלים או משתתפים. כלומר, שאין להם את אותו פירוש, אלא רק אותו צלצול ווקל. זה נקרא שמות משתתפים. אז פירוש שני שלפעמים מתכוונים בעולם הבא, זה הכוונה העולם אחרי המוות. הפירוש הראשון, אתה לא צריך למות בשביל להיות בעולם הבא, ההפך. רבנן דמערבה שהיו נפרדים, זה מזה, אומרת הגמרא, היו מברכים אחד השני, עולמך תראה בחייך. כלומר, העולם הבא תראה בחייך. זו הברכה האמיתית, שהחיים שלך היו אידיאליים, מלאי ערך, מלאי תוכן, עולם הבא. אבל כשאומרים אין עולם הבא יום שבת מנוחה, גם זה יכול להיות מובן בצורה הזאת. אבל לפעמים מתכוונים בעולם הבא, זה המצב של עולם הנשמות. זה עם המושג עולם הנשמות. זה מושג אחר. לא מוכרחים לזהות בין שני המושגים. יש עוד פירוש שלישי לעולם הבא, שהוא לא מדבר על העולם האידיאלי ההולך ובא כל הזמן, והוא לא מדבר על עולם הנשמות, אלא לפעמים במקורות מדברים על עולם הבא במשמעות של תחיית המתים, העולם של תחיית המתים. זה נקרא עולם הבא לפעמים. איך? עולם הנשמות זה העולם לענייננו עכשיו, זה עולם שהוא לא גופות. זאת אומרת, כיום אתה רואה, אני רואה אותך, זה לא בגלל שאני רואה נשמות, אני רואה גופות, אני רואה את גופתך. אני מניח שיש בגופה הזאת איזה נשמה, בסך הכל ככה אנחנו מתקשרים. אבל יש מצבים שבהם כבר אין גוף, והעפר לשוב הגוף אל העפר אשר משם לקחו. ומכל מקום החיים עצמם הם לא הגוף. עכשיו שאני מדבר עם ישראל, לא באמת מדבר פה עם נקבץ מולקולות ונקבץ איברים, אני מדבר איתך, שזה ודאי אישיותך, חייך, נפשך. והחיות הזאת יש לה ערך בפני עצמה, שאחרי המוות נוצר התפרדות בין הופעת החיים האלה ובין האינטנסיביות של הקשר שלהם עם הגוף, שהולך ומתמעט עד שנכחד. נשארו החיים חסרי גוף. מה זה בדיוק? לא יודע. לא הייתי שם, ואם הייתי שם אני לא זוכר. אז בכל פנים, לא יודע בדיוק באופן חיובי מה זה, רק במילים כלליות. יש ממד כזה. ובספרים, הממד הזה נקרא עולם הבא. לפעמים, כשאומרים עולם הבא, מתכוונים לזה. אבל לפעמים לא מתכוונים לזה, הם מתכוונים למצב של תחיית המתים, שדווקא שם כן יהיה אותו גוף. אינני יודע אם יהיה גוף כמו שלנו, אבל תחיית המתים זה טוב, זה חלק מהשאלה שלך. לפעמים שעוד נסביר עוד קצת, עוד טיפה ליותר, אבל בשלב זה רק נגיד, ביחס למושגים הקודמים של עולם הבא הזה, זה לא עולם הנשמות, תחיית המתים, שזה עולם הזה. אבל זה לא עולם הזה, זה עולם הבא של עולם הזה. זאת אומרת, זה לא עולם נשמות, זה עולם גופות, אבל לא העולם הזה, זה עולם הבא. אבל זה לא עולם הנשמות. בסדר? עכשיו, ביחס לתחיית המתים, ישנה מחלוקת מפורסמת בראשונים, בין הרמב"ם. מה אתה אומר?
מה, שלוש שק. הרמב"ם מההתחלה ארבע.
כן, אני עכשיו מנסה להגיד תרבי. ביחס לתחיית המתים, הלאה, אני חושב מבינתי למה אתה מבט, כי עכשיו יש לי מתחיל להסביר את חיית המתים, לא מסביר את חיית המתים. רק מציין שביחס למוסד של חיית המתים, אז ישנה מחלוקת ומפורסמת בין הרמב״ם לרמב״ן. האם חיית המתים זה המדרגה הכי מעולה שאין אחריה מדרגה למעלה ממנה, כזו היא שיטת הרמב״ן? אמנם הרמב״ם לא חושב ככה. הוא חושב שתחיית המתים זה תקופה שעיקר עניינה זה רק לחסוק את היכולת האלוהית. המתים יחייל ברוך הזדו, אם ירצה השם, יחייל את המתים. מתי זה יהיה? לפני תחיית, לפני ביאת המשקיע. לפני ביאת המשקיע. אם ירצה השם, עכשיו יחייל את המתים. השם כל יכול? כל יכול. כל יכול, יכול לחיית המתים. זה יסוד אמונת תחיית המתים, זה יסתת הרב. אבל אין שום עניין מיוחד בתחיית המתים, חוץ מאשר גילוי היכולת האלוקית. בניגוד, כנראה, לאיך שרואה את זה הרמב"ן, שזה פשוט פועל יוצא של המציאות בהתעלותה, עד שהיא חוזרת לשיא מעולתה, כי לא רק במציאות הנשמתית, אלא גם במציאות הגופנית, בצורה הכי מתוקנת. הרמב"ם, כתוצאה מתפיסתו, אז הוא חושב שאחרי מיתת תחיית המתים שוב ימותו אנשים, ואז הם יגיעו אל העולם נשגב התכליתי מכל, הוא העולם הבא, ששם נמצאת התכלית, ששם נמצאות הנפשות, השכלים, ולא גוף. וזה המציאות היותר אידיאלית. אז הנה זה פירוש רביעי של עולם הבא. יש עוד פירוש לעולם הבא, אולי בצורה פשוטה, עולם הבא זה מילה נרדפת לעתיד לבוא. לפעמים אומרים לעתיד לבוא, לפעמים אולי בעגה, אני לא בטוח, אני עכשיו ברגע זה לא זוכר שהוא מקור שהוא מתכוון לזה כמו שאני אומר פה, אבל אפשר לראות שבשפה לפעמים עלולים לדבר כך. ועולם הבא של העתיד לבוא, אנחנו פה נמצאים, תבין, מתי שחזל דיברו על העתיד לבוא, אז אנחנו לעתיד לבוא לעומת חזל. אז מצב של ימות המשיח זה עולם הבא. אולי זה קצת נרמז לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא, כך אנחנו נראים בתפילה. רחמן זה כן, ונחיה 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 ונראה שטובה רוחה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. אז תקופת של ימות המשיח נשיק לעולם הבא אולי. אז זה סוג של החיים העתידניים פה בהיסטוריה. אומנם יש מדברי חז"ל שגם הנביאים לא נתנבאו כי אם לימות המשיח, אבל עולם הבא אין נורת האלוקים זולתך. אז זה כנראה מדבר על עולם הבא, לא נדמה לי שזה עולם, אולי זה יכול להיות שם פירוש עולם הנשמות, או אולי תחיית המתים, או עולם שאחרי תחיית המתים, או תקופה של תקופה היסטורית שמעבר לימות המשיח, והיא כבר מדברת על עילוי המציאות והעולם לספירה אחרת. רגע, אולי זה עוד סוג של עולם הבא, שהוא לא עולם הנשמות, הוא לפני תחילת המתים, הוא אחרי ימות המשיח, והוא לא עולם שאחרי תחילת המתים, וזה גם נקרא עולם הבא. אז בדבר האחרון שאמרתי, לא כתוב עד כמה שאני זכור, לא בספר העיקרים, ולא זוכר שהרב צידה כותב את זה, ולא זוכר שהוא אמר לי דבר כזה, אבל אני רק יש לי רעיונות כאלה, אולי זה פירוש של כמה מקומות מכתבי הרב שככה יכולים להיות מובנים. כל פנים זה מפרש העולם הבאים הידועים לי ברגע זה. מה זה תחיית המתים? תחיית המתים זה אותה תקופה מאושרת. טוב, קצת הזכרנו שהיא קצת נראית אחרת בעיניים של הרמב״ם, בעיניים של הרמב״ן. תפוס עכשיו יותר את הכיוון של הרמב״ן. תקופה תחיית המתים, אז זו אותה תקופה מאושרת שבה העולם יתעלה ויתקן את כל קלקוליו כולם שבהווה, וגם כל הצערים, העצבונות, שיסוד כל העצבונות של העולם כולם הם ודאי בצער המוות, שאין צער כצער המוות. ותקופת תחיית המתים תתקן את הכל, תוביל את החיים, את המציאות, לספר כזאת שלא יהיה בו כל צער, לא רק בהווה, אלא זה יתקן רטרואקטיבית את כל הסבלים ואת כל המצוקות של הגעגועים והקושי שבפרידת נפשות אהובות, שהמוות מפריד ביניהם ויוצר את המרירות הכל כך קשה כמר המוות, אז כל המרירות הזאת התמתת רטרואקטיבית. זאת תהיה תקופת תחיית המתים. מה המשמעות בדיוק? כתוב בספרים שזה לא, זאת אומרת, הגוף הנוכחי שבו אנחנו חיים הוא כזה שהוא כולל בקרבו נטיות נפשיות כאלה שהן באמת מחוללות את המוות, מצריכות את המוות כדי להשתחרר ממרג החיים הזה אל מרג חיים מתוקן. והגוף של תחיית המתים הוא כזה שלא יהיו בו את הצלמים האלה, שהמוות השיג את מטרתו. אז יש סוג אחר. ומכל מקום המציאות היא תהיה כזאת שאנחנו יודע, אם ניפגש עוד פעם אחרי תחיית המתים, אז לא יסתברו ילדים קטנים מחפשים את עבד אבא, אם מישהו מוצא אותו. הנה אני פה שוב פעם חי, אבל קיצור, אני מתכוון להגיד שלא, אנחנו פטורים מלהבין בדיוק איך הדברים יהיו, כי מן הסתם אין לנו בכלל כלים להבין איך הם בדיוק יהיו, אבל העיקרון שלהם הוא כזה שכל הבעיות כולם, על כל אופיים, כולם יתקנו. והמחאובים הם הכלליים, עד שהם נוגעים, עד פרטי הפרטים, הם כולם נפכו למסכת אחת. יעלו את תיקון העולם הכללי של ימות המשיח עד לתיקון הפרטי פרטים. אמנם כותב הרב, כותב מאוד, שהמושג הזה של תחיית המתים הוא מושג רק רב פנים, ויש לו אלפי גילומים, לא רק ארבע שהבאתי על עולם הבא, ארבע חמיש, אלא אלפי מדרגות יש בדבר הזה, מכל מיני בחינות ובחיני בחינות. ומה שפרשתי פה עכשיו זה אחד הבחינות, והיא זאת פחות או יותר האזור ששם רוב האסוציאציות גולשות לשם כשמדברים על תחיית המתים. אז באתי קצת להשליט סדר מועט ביחס למחשבות האלה שם. אבל מכל מקום יש עוד הרבה בחינות של תחיית המתים שהם חלקם מן הסתם אתה מכיר, רק אתה מצליחה לא שם לב לזה. אבל נבואת יחזקאל אומרת, בפתחי קברותיכם עמי ועליתי אתכם על אדמת ישראל. וזה ודאי, כולם יודעים, זה מטאפורה לתחיית עם ישראל בארצו. אבל הנה אומרים את המילה תחייה. וזה אפשר גם כן לתחיית המתים. אחד מהבחינות של תחיית המתים, כי אנחנו בחוץ לארץ בבחינת שוכבי קבר, אשר מידך נגזרו. כמו חללים שוכבי קבר, אשר הם מידך נגזרו. ותחיית עם ישראל היא נורשית, תופעת תחיית המתים, שבאמת הצד הפלאי לא יאומן שבתחיית עם ישראל הוא הרעיון של תחיית המתים. כי שום רציונל, האדם רציונלי לא היה יכול לנבות את תחיית עם ישראל. בוא נגיד גם לפני 100 שנה לפני תחיית עם ישראל, כל שכן 1,000 שנה לפני תחיית עם ישראל. אז ההיגיון פשוט היה מנבא שעם ישראל יוכחד, לא שעם ישראל ישחזר את עצמו בתור עם בארצו, ויחיה את השפה ויחיה את הצבא, הכלכלה וכו'. זה תחיית מתים.
בעצם מצב ראשי רוחני?
לא, זה מצב פיזי. אני חושב שאנחנו פה במדינה פיזית, לא במדינה נפשית רוחנית. המציאות של עם ישראל זה כולל עם ישראל. עם ישראל זה הכל ביחד. זה כולל ארץ ישראל, ריבונות על ארץ ישראל, במציאות, כן, אני יודע, זה אולי רוחניות. ריבונות על ארץ ישראל. חוקים במדינת ישראל. זה רוחניות. טוב. בקיצור, זה חיים, אתה מבין? בחיים יש דקות. יש פיזי ויש רוחני ויש נפשי. העיקר זה חיים. תחייה. כל הממדים מופיעים. זה גם קשור בתחיית המתים העתידני, שמתאר לעצמי לא רק גופות יופיעו, אלא גם נפשות יופיעו ורוחות יופיעו, חוץ משיבת הנשמות. כשהנשמות יופיעו, אז יתוקן הכל. אבל חוץ מזה יש בשו"ת מרש דם, וזה גם נמצא בבית מדרשו של הגר"א, של להחזיר רשעים בתשובה. זה גם כן נקרא תחיית המתים. כי כזכור, אלה שבחיים קוראים מתים, והיה ביום אחד הם חיים. זה נקרא תחיית המתים. ועוד, אם נגיד שימות המשיח הם יהיו ימים כאלה שיעלו את ערכי האנושות ותקנו עולם במלכות שדי, יכולים לסר יקרו בשמיך, לפנו את הלך כל שער, תקנו בדיוק כל שבט הזה. והוא ישפוט הבל בצדק, הדין לאומי במשרים. בריחו בירת השם ולא במראה עיניו ישפוט, כי לא נשמע את זנב יוכיח. אז מושלום יד מים עד ים. אז השלטון המשיחי הזה שיעשה מהפכה, רוויזיה, בכל צורת ההסתכלות, האמונות, הדתות, הגישה לחיים, הגישה לאומנות, הגישה לכלכלה, הגישה למוסר. המהפכה העולמית הזאת זה גם כן מבחינת חיית המתים. כי אומות העולם הם נקראים מתים. חוץ לארץ זה נקרא תומת בית הקברות. מה לכהן בית הקברות? ככה נאמר על אליהו נביא בבא במציע, והקרשות שם מסביר שהוא היה בחוץ לארץ. אז להעלות את תומת העמים מתומתם אל הערכים הפנימיים, האידיאליים של כנסת ישראל, זה גם כן מבחינת חיית המתים. טוב, יש עוד רשימה ארוכה את רובה אני לא יודע, אבל ממה שהבאתי פה יש קצת כיווני חשיבה להבין שתחיית המתים זה אידאה פנימית שמתגלה בכל מיני עובדי מציאות שהיא יסוד הוויית עם ישראל, כי זה מה שמתגלה בעצם מהות חייו של עם ישראל, זה תוכן אמונתו שעם ישראל חי אחרי עד בלי די, וגם כאשר הוא היה שוכב קבר מלאך המוות לא יכול. וכמו שהיה אצל אבינו הראשון ששמו היה ישראל, והוא ניצח את מלאך המוות הזה, זה הקוד של החיים של עם ישראל לכל אורך הדור. וזה סוד תחיית המתים החקוק בנשמת האומה בצורת רוחו, הוא הוודאות שהעיבון הנוקב עד עומק נשמת הנשמה של עם ישראל, והוא המרירות של סכינו של מלאך המוות שמאבד את כל טעם היופי של העולם הזה. כי איזה מין עולם אנחנו כל כך סובלים בו מחוויית המוות? זה עולם שהוא מפריע לנו לחוש את האלוקיות שבו, מרוב צער שיש לנו מהקלקול הזה של המוות. המציאות הזאת היא לא יכולה להמשיך ככה, כי עם ישראל לא ייתן את המשמעות העולמית שהיא תדכא את היפאה האלוקית, את השלמות האלוקית, ומתוך כך יעבור החזון שעליו דיברו הנביאים, שמחה השם דמעה, השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. וזאת כאשר בילה המוות לנצח, כי פי השם דיוק. אז זה יקרה. ורבים משניה פר יקומו, תיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות עליך, וארץ רפאים תפיל. כל אלים נבואות הנביאים, נברי הטובים, ביחס לתחיית המתים. זה היסוד הוא היסוד האחרון ודגים אלי עיקרים של הרמב״ם, שבאמת אם חודרים לאוקו אז רואים שהוא פשוט התמצית של כל העיקרים כולם, הוא התכלית של כל העיקרים כולם, והוא ממצא את עניינם של כל העיקרים בכלל מושג אחד, שזה הוויית החיים הנצחית של עם ישראל המכריע את כל קלקולי העולם הזה עד המוות.